Para o livro de Páscoa, Pessach, temos livro de Páscoa, Pessach. A pergunta sobre o que nós discutimos, página 212. Ainda não temos o livro. O que é o copo da bênção no trabalho? O que é o copo de bênção que deve estar cheio no trabalho? Está escrito no Zohar. Nós devemos lembrar do que está escrito, o que Deus nos disse a fazer. E falamos sobre isso algumas vezes, que demos dois berrinotes perante nós, que são opostas uma à outra. E elas são chamadas, uma, a razão da criação, que é o seu desejo para beneficiar as suas criaturas, significa que as criaturas irão receber o bem e regozijo. Dois, correção da criação, pelas criaturas tentarem adorar ao Criador para que ele regozije. Ou seja, do desejo de receber para ele mesmo, ele quer regozijar-se, e este desejo foi dado a ele do Criador. E ele separa este desejo, e todo este desejo é do Criador para regozijar-se. Isso segue que ambos são opostos um ao outro. Então, há um trabalho muito dificultoso para atingir tal degrau, tal desejo, que é chamado desejo de trazer alegria ao seu Criador, e a relinquir o desejo de benefício próprio. E para poder ter uma tal realidade, a pessoa, para poder sair do domínio do desejo de receber, nós primeiros devemos iniciar com Lo Lishma, ou seja, para o seu próprio benefício. Observando Torá e Mitzvah, ele irá ter recompensa neste mundo, como está escrito no Zohar, que ele irá ter vida, saúde e bem-estar, porque senão ele não terá a realidade para poder regozijar a vida corpórea deste mundo. E quando ele crê nisso, ele já tem alguém que o obriga a observar Torá e Mitzvot. E isso é considerado que ele crê em recompensa e punimento. Ou seja, que ele observa Torá e Mitzvot pela razão que ele tem o medo do punimento e espera receber recompensa. Às vezes, a recompensa e a punição é expressada na pessoa de uma forma de recompensa e punimento no próximo mundo, onde há um tal lugar de céu e inferno, e esta é a razão que obriga ele a observar Torá e Mitzvot. E desde que em Lo Lishma ele chega a Lishma, ou seja, a luz na Torá ilumina nele, porque há o tal de recompensa e punimento diferentemente. Ou seja, a recompensa é para ter o mérito de adesão ao Criador. Então, há lugar para poder sentir a grandeza do rei, e que ele espera esta recompensa. E o punimento é considerado a ele quando ele vê e sente que ele está separado da vida das vidas. E isso é o que ele sente, que está distanciado do Criador. Este é o maior punimento a ele. Isso segue que isso também é quando a pessoa já está recebendo algum sentimento de Torá e Mitzvot, do que Lo Lishma causou a ele, que ele às vezes também inicia a sentir um pouco mais da grandeza do Criador. Isso faz ele a querer, a desejar, a anular-se como uma vela sobre uma tocha. E ele não é capaz de ficar lá. O que ele quer? Estar anulado a ele e relinquir-se a sua completa existência perante ao Criador. Pelo contrário, isso chega a ele se isso é algo natural. Ou seja, mesmo se a pessoa não compreende o que ocorre com ele agora e que ele quer anular-se, mas na realidade é assim como é. E isso é considerado um despertar por abaixo, onde a mão de homens não chegam. A mão atinge atingimento, ou seja, suas mãos irão atingir. Ou seja, as mãos, a pessoa não compreende porque ele deve anular-se perante ele. Mesmo assim, mais tarde, quando o despertar foge dele. A pessoa inicia a desejar atingir anulamento perante o Criador e deseja obter o sentimento que ele teve enquanto em ascensão. Mas agora ele iniciou a ver o quanto distante ele está disso. E todos os seus órgãos resistem tais ideias de anular-se a si mesmo. Anular-se o benefício próprio é sempre, a preocupação é sempre de como elevar a alegria ao seu Criador. E neste tempo ele vê que o mundo cresceu escuro nele. Ele não é capaz de achar o lugar por onde receber vitalidade. E ele vê que ele está em um estágio de cair e baixeza. E quando ele tem tal baixeza, ele vê que ninguém tem tais maus pensamentos. Mesmo assim, ele deve crer nos sábios que tais pensamentos vieram de acima. Ou seja, que de acima eles querem que esta pessoa, que agora quer aproximar-se ao Criador, para sofrer essas caídas, porque por essas caídas ele irá sentir a necessidade do Criador elevar a ele. E é isso que está escrito, que ele se levantou de novamente do lixo, precisamente quando ele sentiu que está por dentro do lixo. Todas essas coisas que ele pensou como que eram lixo, como comidas de animais, que comem o resto das coisas que estão no lixo, e que eles dizem que isso é comida que não serve para consumo humano. E ele mesmo diz, em uma ascensão, mas agora o Criador quer trazer a ele mais perto. A pessoa deve sentir a sua falta, e então ele poderá sentir o sentimento pela falta. Isso segue, que precisamente quando a pessoa está no lixo, e neste lugar ele busca por sua comida, e quando ele ver em que estado ele chegou, depois de todo o trabalho que ele fez para poder atingir o desejo, para poder adorar a alegria sobre o seu Criador, então ele poderá fazer uma correta oração. E mesmo assim, a pessoa não sempre tem a força para poder crer. Mesmo assim, quando a pessoa já está por de pé cerca do lugar onde ele irá receber a ajuda de acima, e perto significa que o Kli, o desejo para poder adorar, está longe dele, e então ele poderá ver que somente o Criador poderá salvar ele. Como Bala Sulam disse, esse é o ponto mais importante no trabalho do homem, porque então ele poderá obter contato próximo ao Criador. Ele irá ver 100% que nada poderá ajudá-lo, mas somente o Criador ele mesmo. E mesmo que ele crer nisso, mesmo assim, essa fé não sempre ilumina nele, especificamente agora. É o melhor tempo para poder receber a salvação do Criador. Especificamente agora, ele poderá ser salvo e o Criador irá trazê-lo mais perto. Significa dar a ele o desejo para poder adorar e sair deste controle de amor próprio, chamado exílio do Egito. Novamente, ele sai do controle dos egípcios, que afligiram a Israel e não deixaram a eles fazerem o trabalho santo. E os filhos de Israel saíram do trabalho, e o seu choro se elevou até os deus, e o Criador elevou a eles do exílio no Egito. Em outras palavras, desde o povo de Israel caíram em escravidão e quiseram escapar deste exílio que os egípcios estavam escravizando a eles, quando eles vieram a este ponto importante de sentir a sua baixeza, o Criador elevou a eles fora do Egito. Isso é como Ari disse, que quando o povo de Israel estiveram no Egito, eles estiveram já em 49 portões de Tumá, impureza. E então o Criador elevou a eles fora do Egito. Isso significa que eles já chegaram à maior baixeza, e depois o Criador os retirou. Isso segue que quando a pessoa vê que ele está em extrema baixeza. Ele deve crer que especificamente agora é a hora e o tempo que o Criador irá aproximá-lo. E se a fé não brilhar nele, então, na hora, ele irá escapar à campanha. Isso segue que toda a ordem do trabalho que ele foi dado foi para nada. Mas mais tarde, ele é dado um outro despertar por acima. E uma vez mais ele esquece o que ele teve durante a caída. E pensa uma vez mais que ele não irá ter mais caídas. E etc. Repetidamente, a pessoa necessita grande misericórdia para não poder escapar à campanha. Mesmo que ele usa o conselho que nossos sábios disseram, eu criei a inclinação má e eu criei a Torá como uma especiaria. Mas a pessoa diz que ele já usa esse conselho várias vezes e não ouve nada. E ele também diz que ele já usou o conselho que aquele que vem a ser purificado é curado. E como todos os conselheiros não são para eles, então ele não é capaz de saber o que fazer. Este é o pior estado da pessoa. Significa, ele quer escapar destes estados, mas não tem nenhum lugar para fugir. A este tempo ele sofre tormentos de estar entre desespero e confiança. Então, a pessoa diz, aonde eu irei retornar? Aonde eu irei virar? Nesta hora, o único conselho é a oração. E se essa oração também ela deve ser sem nenhuma garantia. E isso segue que então ele deve orar para crer que o Criador ouve as orações. E tudo o que ele sentir nesses estados é para o seu benefício. Mas isso pode somente estar por acima da razão. Significa, mesmo que a mente diz a ele, depois de todos os cálculos, você vê que nada pode ajudá-lo. Você deve crer nisso também, acima da razão, que o Criador pode libertar ele do desejo de receber para ele mesmo. Em retorno, para que ele receba o desejo para poder adorar. Então, quando a pessoa recebe do Criador o desejo para poder adorar, ele vem a ser completo com o Criador, ou seja, foi recompensado com equivalência em forma, que é chamada unificação. A essa hora, a pessoa é considerada pura, porque toda a pureza do homem é que ele tem maus pensamentos sobre espiritualidade. Isso é, ao invés de sentir a importância de Kedushá, que é algo muito importante, quando ele quiser anular-se perante ele, quando ele tiver amor do Criador, porque da ansiedade do Criador, porque para ele é o oposto. Ele sente a resistência do corpo. Tudo isso vem pela falta da fé na grandeza do Criador. E como ele pode aproximar-se ao Criador com esta malfeição que ele tem nele? Esta é a razão que nós perguntamos. Como eles dizem, aqueles que têm uma impureza não devem se aproximar, porque coisas que eles não têm nenhuma escolha para poder aproximar ao Criador. Em outras palavras, o verso, então, escolha a vida, não foi dito sobre ele. Pode ser dito isso? Mesmo assim, no trabalho, nós devemos dizer que uma falta é a falta do Criador. Aquele que sente uma falta, aquele que não sente falta não irá se aproximar do Criador. Ou seja, primeiro ele deve corrigir a sua falha. Ou seja, fazer boas obras com a direção para ser recompensado com a fé no Criador, que ele irá vigiar ao mundo como bem que faz o bem. Tudo bem? Então, há algumas perguntas? Primeiramente, vocês estão correndo lá, eu não sei porquê. Leia novamente, mais devagar. Devagar para compreender o que você está lendo. Então, estamos tomando desde acima o que é um copo de bênção que deve estar cheia no trabalho. Está escrito no Zohar, cheio, que é dito de acordo com um copo de bênção, um copo, como é dito, um copo cheio das bênçãos do Senhor. Então, um homem deve ser completo, como é dito, e Jacó veio completo. E não deve haver nenhum erro nisso, porque tudo que tem um erro não irá se aproximar. Mesma coisa com a letra Aleph, Mem, A, M e U, são as letras de Elohim, como a conta dos copos, que são 86. Por esta razão, os copos devem estar cheios, porque se você ver a palavra Imem, mudo, você irá encontrar Malé, cheio. Copo em gematria é cheio. Yud Hei. Nós devemos compreender o seguinte, número 1.
ובכדי שתהיה מציאות לאדם לצאת משליטת הרצון לקבל, מוכרחים להתחיל בשלו לשמה, היינו לתועלת עצמו. היינו שעל ידי זה שיקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר בעולם הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיהיה לו חיים ובריאות ופרנסה.
זאת אומרת שאנחנו מחויבים מצד המקובלים לעשות חשבונות על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל. כל מיני פעולות. אני עושה פעולות מה שקבעו מקובלים, שככה אני צריך לעשות אותם, להשפיע, להתחבר, כל מיני דברים. ואני רואה בהם תועלת עצמית. כן? שיהיה לי כוח לעשות, כוח לעבוד, אני חייב את זה קודם לעשות. זה מה שהם אומרים, שמתחילים בלא לשמה. אז להתחיל בלא לשמה, זאת אומרת, אני צריך לקבל על עצמי. לא שאני פרחח כזה, שאני הולך עכשיו רק לשמה לעשות. אלא אני עכשיו עושה את הפעולות החיבור, שזה בעיקר. לתועלת עצמית. ברור. על זה ברור או לא? כן.
חוץ משאני עושה הכל לטובתי, גם מותר...
זה אתה עושה לטובתך בלא ידיעה, בלא חשבון. זה שהם אומרים שאדם צריך להתחיל את הפעולות שלהם בלא לשמה, כן? אז אתה חייב את זה לבצע. כן?
ומותר גם לבקש עזרה מהבורא לזה?
כן, אתה יכול להגיד, אני רוצה להתחבר עם החברים, אני רוצה ממש להיות בתוך הקבוצה, אני רוצה לראות איך זה מועיל לי, בכל מיני דברים. בבריאות, בפרנסה, בהצלחה, זה שאני אהיה גדול מכולם, זה שאני אהיה עשיר מכולם, לא חשוב מה. אני רוצה לראות תועלת. מזה שאני נמצא בקבוצת מקובלים בחיבור איתם. אבל אתה צריך לעבוד על זה. זה לא פשוט. כי יבוא אליך אז מחשבות זרות. איזה מחשבות זרות תעשה על מנת להשפיע, בשביל מה אתה צריך לעצמך. הרי זה מחשבות זרות. לאותה דרגה זה מחשבה זרה. כן? אנחנו צריכים לדעת איך לשחק עם הבחינות הללו. כן? זהו. מה אתה כל הזמן רוצה לשאול?
הוא אומר פה שבחלק השני בבית תיקון הבריאה שנבראים השתדלו להשפיע על הבורא שהוא ייהנה. אז למה זה הפוך? למה מטרת הבריאה ותיקון הבריאה הם הפוכים? כביכול להשפיע על הבורא זה אמור להיות ההנאה הכי גדולה. אז למה זה הפוך?
אני לא יודע מה זה להשפיע על הבורא או לא. אני יודע שאני צריך לבדוק לשם מה אני עובד, כדי להשפיע לו או כדי ליהנות בעצמי.
להשפיע לו.
כדי להשפיע לו. כדי להשפיע לו. איך אני בודק שזה להשפיע לו? אם יש לי, אם יש לי כלים כדי לקבל הנאה בלבד?
במה שיש לי.
מה שיש לך?
בגרם הכי קטן של, של אותו כוונה בשביל להשפיע, בזה אני אומר ששמה אני רוצה לענות, לענות לו.
לא, צריכים עוד לחשוב. כן.
בור, מה שאמרת, איך אני אמור לחזק את הקבוצה? אני צריך להגיד להם שסתכלו, אני...
איך? זה עניין כבר של פעולה. אבל אתה צריך לחזק את הקבוצה כדי ליהנות ממנה.
כן, אבל אני צריך להראות להם שאני נמצא בקבוצת מקובלים, ומזה אני מקבל תועלת גדולה, או שאני צריך להגיד להם שאני עושה הכל למען...
זה לא חשוב מה שאתה אומר ושאתה לא אומר. החשוב היחס שלך. היחס שלך, שאתה פועל בהם כדי ליהנות, כדי לקבל שכר. שכר ברור, אגואיסטי, בריא.
השאלה זה צריך להיות גלוי לקבוצה או שצריך להיות מוסתר? כאילו שאדם מסתיר את זה ולא מראה שהכוונות שלו כלפי
הקבוצה. זה לא חשוב. זה לא חשוב. העיקר זה בשבילך, עכשיו מדובר. זהו. מינסק.
Из Белоруссии от Сергея из Гродно. Где основная работа? В отдалении или приближении к Творцу? И как узнать, где приближение, а где отдаление?
Без того, что мы находимся в мацав ло лишма, что барур ли, что я не усе околи тоэли тацми, ואם לא תועל את עצמי, לא הייתי בכלל נמצא אצל מקובלים האלו בבני ברוך רגע אחד, כן? אז אני צריך להיות במצב של ההכרה, שאני נמצא בעל מנת לקבל, ולכן אני נמצא, ואני דורש שכר. איפה השכר שמגיע לי? איפה הידיעה? איפה הרגשה? איפה ההתקדמות? הכל. כן, זה העניין של לא לשמה, אבל לברר, לברר. אחרת אנחנו מאורפלים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה נמצאים. בסדר, מינסק?
можно еще один вопрос?
Да.
Вопрос от Гены из Минска. Пришедшему очиститься помогает. То есть дают возможность притянуть свет на шама?
הבא לתאר מסיים, לא, זאת אומרת, אם הוא עושה מאמצים כדי להיות כבר, לעבור מלא לשמה לשמה, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אז כבר יש לו אור מיוחד שנקרא אור מחזיר למוטב. כן, זה עזרה מיוחדת שנקראת תורה, נקרא נשמה, אז עזרה מיוחדת. טוב, כן.
רב, אולי אתה יכול להגיד בצורה ברורה, כדי שלא נתבלבל, שכאן אומרים לנו שאם לא נבקש לעצמנו או מחשבות לעשות לטובת הבורא, זה מחשבות זרות, ובמקרים אחרים אומרים שאם אתה מבקש לעצמך, אז אתה מחבל בנפשך.
כן. תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא.
אז אולי טיפה להרחיב מה ההבדל.
מה יש להרחיב? יש שני מדרגות, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. זהו. על מנת לקבל זה נמצא כל העולם, או בצורה שלא יודעים על זה, או בצורה שזה כבר מקובלים שיודעים, בהכרת הרע זה נקרא, שהם נמצאים בלא לשמה. ועל מנת לקבל, שזה הכל גשמיות, משחק באגו שלו, ומעבר לזה, אם הם באים כבר על ידי קבוצה, הפצה, לימוד, תפילה, בקיצור מקבלים מאור המחזיר למוטב, ועוברים לשלב ב' על מנת להשפיע שנקרא לשמה, אז כבר שם הם דואגים רק איך לעשות נחת רוח דרך חברים לבורא שנמצא בתוך הקבוצה, בתוך חברים, ואז יש להם ודאי שעבודה הפוכה, מה שקודם היה חשבון איך אנחנו נרוויח, האם אני ארוויח, וכל המחשבות ש שיכול להיות שבאות אליי, איך תעשה השפעה, תעשה משהו ללא חשבון, אני דחיתי אותם, כן? ואני בדקתי אותם, מה הם. אז עכשיו אני עושה ההפך. אני עושה הכל שיהיה על מנת להשפיע באמת ועל מנת לקבל, שיהיה כמה שפחות או בכלל לא.
אני אשאל ברשותך כדי להעביר. כלומר, אם אני עושה איזה פעולה מטעם בני ברוך, אני עושה הפצה, אני עושה משהו, ואני מכיר בעצמי שאני לא בהשגה, זה נכון לי בשלב ראשון להתחיל את זה כמו רצון לקבל.
ודאי, ודאי. אבל גם כן תדע שאתה נמצא עדיין ברצון לקבל. ואתה יכול להגיד, אבל זה מוציא ממני טעם, אני חשבתי שזה קבצת על מנת להשפיע, וכאן זה על מנת לקבל, לא בא לי את זה להמשיך. לא, לא. זה אמת, ואני מתקדם בזה, וכל הזמן אני, לפי החשבון שלי הנכון, מושך המאור המחזיר למוטב. המאור המחזיר למוטב מגיע לי דווקא בזה שאני נמצא בהפוך ממנו. אז ההכרה שאני נמצא בעל מעט לקבל, היא עוזרת לי להיות בקשר עם המאור המחזיר למוטב. התורה ניתנה לרשעים. הלאה.
עמוד 213, למעלה, שורה הרצון של תועלת עצמו. ובכדי שתהיה מציאות לאדם לצאת משליטת הרצון לקבל, מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו לתועלת עצמו. היינו שעל ידי זה שיקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר בעולם הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיהיה לו חיים ובריאות ופרנסה.
זה ברור לנו, כן? יפה.
אחרת, לא תהיה לו המציאות שיהיה בידו ליהנות מחיים גשמיים בעולם הזה. וכשהאדם מאמין בזה, כבר יש לו מי שמחייבו לקיים את התורה ומצוות. שזה נקרא שהוא מאמין בשכר ועונש. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות, מסיבת שהוא מפחד מעונש, הוא מצפה לקבל שכר.
עד כאן זה ברור, כן? לכולם. לכל אחד אגואיסט. מה אתה? אנחנו חוץ ממך.
רק לא הבנתי מאיפה הגיע הדמיון הזה שיצא לו משהו בחיים הגשמיים מהתורה. למה מגיע לאדם בכלל כזאת מחשבה?
אז הוא אומר שהתורה מביאה לו, איפה זה כתוב? בריאות, פרנסה, חיים.
איפה ראינו לזה דוגמה ולמה מגיע לזה כאלה מחשבות שאדם מתאר לעצמו כזה שקר?
למה אתה חושב ככה? לך לכל אנשים דתיים, בכל העולם אפילו, לא רק ליהודים. לנוצרים, למוסלמים, לכל אחד ואחד, בשביל מה אתה מקיים מה שאומרים לך שזה רצון העליון? כדי שיהיה טוב, כן? טוב לי בעולם הזה, טוב לי בעולם הבא, כאן שאני אסתדר, שיהיו אישה ובנים, שיהיו לי בית והכל, בריאות, פרנסה, בעולם הבא, גן עדן. וכן הלאה, תשאל כל אחד ואחד, הוא יגיד לך מה שהוא מצפה. הבורא הוא טוב ומיטיב. הוא מיטיב לנו כאן, הוא מיטיב לנו שם. כל אחד בסגנון שלו. מה?
אבל בכל מקום גם כתוב שהתורה היא לא בעל מנת לקבל פרס, והיא בלשמה.
ואיפה זה בכל מקום?
חוכמת הקבלה?
חוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על לא חוכמת הקבלה, אנחנו מדברים על איך לרצון לקבל שלנו, התורה מפרגנת לו. כן? מה?
זה, על זה אנחנו מדברים?
לא.
נו, אז אני מדבר עכשיו עלינו. זאת אומרת,
עלינו אתה חייב לדעת איפה אתה נמצא. אתה מבין זה או לא?
אז למה לי, בתור אגואיסט שבא ללמוד את חוכמת הקבלה, כן. יש כזה דמיון שאני הולך לקבל מזה בריאות, פרנסה?
כי זה אמת, בזה אתה נמצא. כי בלי זה שאתה תברר את האמת הזה, אתה לא תוכל להגיע לאמת האמיתית, שזה על מנת להשפיע, כי אתה כל הזמן משקר לעצמך.
אז אני צריך לגלות שאני משקר לעצמי, שזה מה שאני בעצם רוצה לקבל מהלימוד, מחוכמת הקבלה, פרנסה וחיים ובריאות.
כל מיני דברים טובים, אני לא יודע מה זה בשבילך.
כן.
נו.
ואת זה אני צריך לברר ולגלות שזה שקר.
למה זה שקר? בינתיים זה אמת.
אבל זה לא לפי מה ש...
בסדר, אז זה יבוא אחר כך, אבל בינתיים שיהיה לך ברור. אתה לומד ונמצא כאן, וממש מקריב כל החיים שלך, בשביל מה? אתה רוצה לקבל. לקבל עולם הזה, לקבל עולם הבא, מתי שהבורא יפתח לי את הפרגות האלה, ואני אכנס לגן עדן. כן? מה שאתה מצייר לך שם זה לא חשוב, נו. ידע הכל, ירגיש הכל, וכו' וכו'. כן? נו, זה בינתיים בשבילך שכר הגדול, שאתה מתאר.
ומה התועלת מזה? מהצורת התקדמות הזו?
הוא לא אומר תועלת בינתיים, הוא אומר לך שזה דבר הכרחי בהתפתחות האדם.
אחרת לא יוכל להתקדם.
ודאי שלא. זה, 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 זו המערכת, זה דרך הטבע. שכך הבורא, שהוא הטבע, כך סידר לך. נמשיך.
חכמים, כן. בפסקה ולפעמים. ולפעמים השכר והעונש מתבטא אצל האדם בשכר והעונש בעולם הבא, שיש שם עניין גן עדן ועניין גיהנום. וזוהי הסיבה המחייבו לקיים תורה ומצוות. והיות שמתוך שלא לשמה באים לשמה, היינו המאור שבתורה מאיר לו, שיש עניין שכר ועונש באופן אחר, היינו השכר הוא לזכות לדבקות השם, שאז יש לו מקום שיהיה בידו להרגיש גדלות המלך, ושהוא מצפה לשכר הזה. ועונש נקרא אצלו בזמן שהוא רואה ומרגיש שהוא נפרד מחיי החיים, וזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. זהו העונש הכי גדול אצלו.
לפעמים בא לו כזה דבר, כן? כמו נגיד איסורי מצפון, משהו כזה בא מבפנים. אנחנו קוראנו לזה מחשבות זרות, כן? לדרגה ללא לשמה זה מחשבות זרות. הלאה.
נמצא שגם בזמן שהאדם כבר קיבל איזו הרגשה מתורה ומצוות, ממה שהלא לשמה גרם לו, שמתחיל להרגיש לפעמים קצת גדלות השם, וזה גורם לו שהאדם רוצה להיבטל אליו כנר בפני אבוקה. ואין האדם יכול להבין אז מדוע הוא רוצה אתה להיבטל אליו. ולבטל את כל מציאותו של עצמו לפני הבורא. אלא זה בא אליו כאילו זהו דבר טבעי. כלומר, אפילו שהאדם לא מבין מה נעשה עמו אתה, שהוא רוצה להיבטל, אבל מבחינת המציאות, כך הוא. וזה נקרא את ערותא דלילא, שאין יד אדם מגעת שם. כלומר שעניין יד פירושו השגה, מלשון כי תשיג יד. כלומר שאין האדם מבין מדוע הוא רוצה להיבטל אליו ממש.
בא וזהו. לא שואלים עכשיו. אחר כך בתלמוד עשר ספירות אנחנו נברר מאיפה זה מגיע, איזה אורות, על איזה כלים, מקיפים, אחר כך. אבל בא לו. זהו. זאת אומרת, מתחיל... להיות במעבר בין לא לשמה לשמה.
אולם אחר כך כשהתעוררות מסתלקת ממנו, ואז האדם מתחיל לחשוק ולהגיע לידי ביטול השם, והוא רוצה אתה להשיג את ההרגשה כמו שהייתה לו בזמן עלייה, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מזה, בכל האיברים שבו מתנגדים לרעיונות כאלו. היינו לבטל את התועלת עצמו, ושכל דאגותיו יהיו אך ורק איך לעשות נחת רוח ליוצרו. אז הוא רואה שהעולם חשך בעדו, ואין הוא מוצא שום מקום שיהיה לו ממה לקבל חיים. ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה ושפלות. שהוא רואה שאין לאף אחד מחשבות רעות כאלו, בזמן שהוא בא לירידה כזו. והגם שהאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שהמחשבות האלו באות מלמעלה, כלומר מלמעלה רוצים שהאדם הזה שרוצה אתה להתקרב להשם, שיקבל ירידות. מטעם שזה שהוא מקבל ירידות, הוא בכדי שירגיש צורך שהשם ירים אותו. וזהו כמו שכתוב, מאשפות ירים אביון. כלומר, שדווקא בזמן שהוא מרגיש שנמצא בהשפעה, כלומר, כל אלה הדברים שהיה מסתכל עליהם שהם בחינת פסולת, שהוא מאכל לבעלי חי, שהם אוכלים את הפסולת, מה שבני אדם זורקים להשפעה, ואומרים שזהו מאכל שלא מתאים למאכל אדם, כמו שהוא בעצמו היה אומר בזמן עלייה. אבל אתה, בזמן שהבורא רוצה לקרב אותו, אז האדם צריך להרגיש את החיסרון שלו. אז הוא יכול לקבל מילוי על החיסרון. נמצא שדווקא בזמן שהאדם נמצא באשפות, ומשם הוא מחפש את מזונותיו, וכשהוא רואה לאיזה מצב הוא הגיע אחרי כל היגיעה שנתן בכדי להגיע, להשיג את הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. אבל לא תמיד יש לאדם כוח הזה להאמין. אולם בזמן שהאדם כבר עומד סמוך למקום שיקבל את העזרה מלמעלה, היינו שסמוך נקרא שהכלי, היינו הצורך לרצון להשפיע, הוא ממנו ולהלאה, שאז הוא רואה שרק הבורא יכול להציל אותו. וכמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שזוהי הנקודה החשובה ביותר בעבודת האדם, שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא, היות שהוא רואה 100% שלא יועיל לו שום דבר, רק הבורא בעצמו יכול לעזור. והגם שהוא מאמין בזה, מכל מקום לא תמיד מאירה לו האמונה הזו, שדווקא אתה הוא הזמן היותר מוכשר לקבל את ישועת השם, שדווקא אתה הוא יכול להיוושע שהשם יקרב אותו, היינו לתת לו את הרצון להשפיע ולצאת משליטת אהבה עצמית, שזה נקרא יציאת מצרים. כלומר שהוא יוצא משליטת המצרים שהיו מצרים את ישראל, שלא נתנו להם לעבוד את עבודת הקודש. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבתם אל אלוקים. אז השם הוציא אותם מגלות מצרים. כלומר, היות שעם ישראל היו מרגישים את השיבוד, ורצו לברוח מהגלות הזאת, מה שהמצרים היו מעבידים אותם, כשבאו לנקודה החשובה הזו, היינו שהיו מרגישים את שפלותם, אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שעם ישראל כשהיו במצרים, כבר היו בממתת שערי טומאה. ואז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. שפירושו כנ"ל, שכבר באו בתכלית השפלות, שאין למטה אמנה. אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא. נמצא בזמן שהאדם רואה איך שהוא בתכלית השפלות, והוא צריך להאמין אז שדווקא אתה הוא הזמן שהשם יקרב אותו, ואם האמונה אינה מאירה לו אז על המקום, אז הוא בורח מהמערכה. נמצא שכל סדר היגיעה שהוא נתן כאילו היה בחינם. אבל אחר כך נותנים לו עוד הפעם מלמעלה התעוררות, ושוב שוכח מה שהיה לו מזמן הירידה. ושוב הוא חושב שכבר לא יהיו לו ירידות וחוזר חלילה. והאדם צריך לרחמים גדולים שלא יברח מהמערכה. והגם שהאדם משתמש עם העצות מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, אבל האדם אומר שכבר השתמש עם העצה הזו כמה פעמים ולא עוזר לו. וגם אומר שכבר השתמש עם העצה של הבא להתאר מסעין אותו. וכאילו כל אלו העצות הן לא בשבילו. אם כן, הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא המצב הכי גרוע אצל האדם. היינו שהוא רוצה לברוח מהמצבים האלו, אבל אין לו לאן לברוח. ואז הוא סובל ייסורים מזה שהוא נמצא בין ייאוש למצב של ביטחון. אבל האדם אומר אז, לאן אפנה? ואז אין שום עצה אלא לתת תפילה. והתפילה הזו היא גם כן בלי שום ביטחון. נמצא שאז הוא צריך לתת תפילה שיאמין שהשם כן שומע תפילה. וכל מה שהאדם מרגיש במצבים האלו הוא לטובתו. וזה יכול להיות רק למעלה מהדעת. כלומר, הגם שהשכל אומר לו שמכל החשבונות אתה רואה שאין שום דבר יכול לעזור לך. גם זה הוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול להוציא אותו מהרצון לקבל לעצמו, ותמורת זה הוא יקבל את הרצון להשפיע. ואז כשהאדם מקבל את הרצון להשפיע מהקדוש ברוך הוא, אז האדם נעשה שלם עם השם. כלומר שזוכה לבחינת השתוות הצורה, שזה נקרא ייחוד. ואז האדם נבחן שאין בו מום. כי כל המומים שיש באדם, הוא שיש לו מחשבות רעות על רוחניות. כלומר, במקום שהאדם צריך להרגיש את חשיבות דקדושה, שזה דבר חשוב מאוד, בזמן שהאדם רוצה להתבטל אליו, שיש לו בחינת אהבת השם, מחמת השתוקקות להשם, ואצלו הוא להפך, היינו שהוא מרגיש את התנגדות הגוף. בכל זה הוא מחמת חסרון אמונה בגדלות השם. ואיך יכולה להיות מציאות שיתקרב להשם עם המומים שיש בו? וזהו ששאלנו, איך אמרו שמי שיש לו מום לא יקרב? היינו שכבר אין לו שום בחירה שיוכל לבוא להתקרבות השם. היינו לא עליו נאמר ובחרת בחיים. הייתכן לומר כך? אלא בעבודה יש לומר כי מום נקרא חיסרון. היינו חיסרון באמונת השם. ממילא כל אשר בו מום לא יקרב. לא יכול להתקרב להשם. אלא צריכים מקודם לתקן את מומיו. היינו שיעשה מעשים טובים על הכוונה שיזכה לאמונת השם, שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב.
בסדר, אה? כן.
מקסים מפיטר שואל, מדוע הסבל הגדול ביותר בין מצבי ייאוש וביטחון?
כי זה נוגע לעני של האדם. זה הכל. כן.
מה זה המום שאנחנו צריכים בעשירייה להשלים אותו, מה שהוא כותב פה?
אני חושב מום שבעשירייה, זה שזה שצריכים לשבור מחיצות שאנחנו לא מרגישים שמה נשמה שלי נמצאת בך ונשמה שלך נמצאת במישהו, וככה זה בכולם. אף אחד לא נושא את הנשמה שלו. כן.
אפשר להגיד שעמומים זה בית היראות הראשונות שהיה לו, לקבל לעצמי את העולם הזה, את העולם הבא.
כל פעם מום זה מה שמפריע לו ולהתקדם בדרך. לכן מה שהיו לו זה כבר לא מומים. ומה שעכשיו נמצא.
כי החיסרון להשם זה הצורך להשפיע לו.
חיסרון להשם זה לא מום?
לא, לא, זה דווקא העירה השלישית, שאני דואג לזה שאני אוכל להשפיע על השם.
כן.
אז זה מה שצריך, כאילו, בשביל להגיע בכלל.
אני לא שומע שאלה.
כאילו, שלא יהיו בו מומים לנברא. בשביל שלא יהיו לו מומים, הוא צריך להיפטר מהבית עירות הראשונות. זה השאלה שלי, אם זה ככה צריך להיות.
לא, 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 תלך לפי המאמר. הכי פשוט, ישר. כן, תראה.
רב, אפשר להסביר עוד פעם מה זה לא לשמע?
מה זה לא לשמע? לעצמי. פשוט. לעצמי.
מה שאנחנו קוראים עכשיו זה עלינו?
אני לא יודע מה זה אנחנו קוראים. יש כאן הרבה אנשים בדרגות שונות, מה זה אנחנו?
The text that we just read, is it for us that we study here?
הטקסט שאנחנו עכשיו קוראים זה בשבילנו, כרגע?
הוא כותב, למי הוא כותב? מי שקורא כותב. מה זאת אומרת? מה אתה רוצה? לשייך את הטקסט אליך, תשייך. יושב לידך מישהו אחר, גם כן משייך את הטקסט הזה אליו. מה שכותבים מקובלים, זה מה שקורה בטבע. איך אתה רואה את הטבע, זה עניינך.
Okay, but Rav, when we are walking now, so it means that at the beginning of every action, I should forget the intention and just think that I want to receive something from the action?
כשאנחנו עובדים עכשיו, זה אומר שאני צריך לשכוח מהכוונה ופשוט לחשוב על זה שאני רוצה מכל דבר לקבל משהו, לקבל תועלת.
אתה יכול להכתיב לעצמך באיזה צורה אתה מקבל את הדברים?
לא הבנתי, סליחה.
מה? אתה יכול לכתיב לעצמך, אתה תהיה בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל, לטוב עצמי, לטוב עצמו. אתה יכול כך לעשות?
I am not capable, but I am trying to think about that, because I heard several times I need to, everything start by the kavana, I need to be in the right intention. All the time Rav is repeating that.
אני לא יכול לעשות את זה, אבל אני מנסה, כי אני שומע שהכוונה היא חשובה, ובכל דבר צריך לחשוב על הכוונה. הרב אמר את זה כמה פעמים.
I am not there, I am not there, but from time to time I try to remember why I'm doing it.
אני עוד לא שם, אבל אני מנסה מפעם לפעם לחשוב.
איך אתה מנסה? איך אתה מנסה?
איך אני משתדל?
כן. מה אתה עושה שיהיה לך כוונה נכונה?
לחשוב על החברים.
להתפלל.
להתפלל על החברים. That they will be in the right intention. Think about them, not just me.
From time to time. לא רק על עצמי.
טוב.
שהם יהיו בכוונה הנכונה.
יהיה טוב.
רב.
זהו, יהיה טוב. ניתן לרחמים להגיד. אז תקבלו תשובה לכולם. תן לנו מצב רוח לכל היום.
רב. הרבש פה מדבר על הרצונות המתוקנים שבאדם, על הרצונות בעלי השגה. אז מה התועלת לרצונות הלא מתוקנים מהמאמר הזה?
הוא הפוך עושה, מה מרגיז אותי? מה זאת אומרת זה עוד פעם?
הרבש פה מדבר לבעלי השגה, לרצונות המתוקנים.
למה לבעלי השגה? הוא מסביר לך דברים שהם נמצאים בגובה שלנו.
לרצונות המתוקנים הוא מדבר, הוא לא יכול לדבר.
לא, הוא אומר איך שאדם נמצא בלא לשמה, איך להרגיש נכון מה זה לא לשמה, איך לא לשקר לעצמו, אלא להבין שהכל הוא רוצה על מנת לקבל, לטובת עצמו. הוא לועס לך את הדברים האלה ומברר לך אותם שיהיה ברור לך שאתה נמצא על מנת לקבל, בלא לשמה, לטובת עצמו. אבל לא לשמה, זה לא שכל העולם, כל העולם נמצא בכלל, בכלום. בלא לשמה זה נקרא אנשים שהם לומדים חוכמת הקבלה. ורוצים להגיע על מנת להשפיע, שלב ההכרחי שהם נמצאים בהכנה, זה נקרא שלב ההכנה. כן? זה נקרא לא לשמה. זאת אומרת שהם מבצעים כל מיני פעולות בחברה, בכל מה שאנחנו לומדים שצריכים לבצע, כן? וכל פעם משתדלים איך להוסיף בזה יותר ויותר, וגם כן מבינים שמה שהם עושים, הם עושים על מנת לקבל, שבינתיים זה הכוונה שלהם שמחייבת אותם לעשות. אם הכוונה הזאת על מנת לקבל תיעלם מהם, הם לא יעשו כלום. זהו. ואז הם כך מבצעים את הכל. זה העניין. זה נקרא לא לשמה. במשך הזמן, על ידי הפעולות האלו שהם עושים, כן? מגיע להם הערה חדשה שהוא אומר שלפעמים לשמה, לפעמים לא לשמה. ככה הם מתחילים לראות איפה כן ואיפה לא. כן? למדנו את זה, יש קטע שלם על זה. כן? שלפעמים כן זה מעלה אותם, לפעמים הם יורדים, ואז הם מתחילים לשוות בין המצבים האלו. זה מעבר. עד שמגיע להם ממש יציאת מצרים, מה שנקרא, שהם מגיעים ללשמה.
רב, מקובל כותב מתוך השגה, והוא כותב רק לבעלי השגה.
לא. שב. לא, אמרתי לא, וזהו. אתה תשב?
תודה.
אנחנו עוברים למשימה יומית ממוסקבה. מוסקבה, בבקשה.
זהו, תהיו בריאים.
Мы приветствуем все группы. Сегодня были дежурные десятки. Пятактиква — первая десятка, Москва — восьмая десятка, группы Минска, Латвии, Литва, Нария и Австралазия. И задание дня. Весь день пробуждать предчувствие и стремление получить свет, приводящий к состоянию Песах. Весь день пробуждать предчувствие и стремление получить свет, приводящий к состоянию Песах.
ישיבת החברים העולמית, הערב משעה 6:45 אנו מזמינים את חברינו מהכלי העולמי להתאחד, להתחבר ולהיות יחד בישיבת החברים העולמית. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. כולנו כאחד, כנס קבלה לעם בצפון אמריקה. אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם לכנס בארצות הברית שיערך מהשלושה עד השישה במאי. להרשמה ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר one.kabbalah.info. ועכשיו נעבור לסיכום השיעור. כעת כל אחד כותב לעצמו בשקט את סיכום השיעור בכמה משפטים. נקדיש לכך כשתי דקות. כל חבר מוזמן לשתף את סיכום השיעור.
Todos estão convidados a dividir o seu resumo no Sivatova e agora cantaremos uma música.
To be There's only now, only this moment, when we are together, together as one.